עוסקים בברכת כהנים, ובתוך התמונה השלמה של לימוד סוטה, למעשה אפשר להתבונן בברכת כהנים, כמפגישה אותנו עם צד אחר של הכהן. פגשנו את הכהן בדיני הסוטה ובפרשיית הסוטה, ככהן שיותר שייך אולי לצד הקנאה של הכהן, לצד הקשה, הדיני, על פניו, המברר, התובע טהרה בישראל. בברכת כהנים אנחנו פוגשים את הכהן כמברך, משפיע טוב, משפיע שלום. אולי האמת שזה קשר פשוט בין השניים, כן? שלא סתם ברכת כהנים מופיעה במסכת סוטה, שכל עניינה של סוטה זה לעשות שלום בין איש לבין אשתו, אבל זה לעשות שלום בדרך הקשה, וברכת כהנים מסתיימת ובשיאה נמצא השלום, והכהן בעצם מביא את השלום בשני אופנים, באופן של הקנאה ובאופן של האהבה, ששניהם ביחד מביאים את השלום, והאמת והשלום אהבו. ובמילה אני אגיד שאהרון הכהן נקרא במקורות הנסתר, בזוהר, בכמה מקומות, הוא נקרא שושבינה דמטרוניתא. כאילו אומרים, משה רבנו הוא שושבינה דמלכה, ואהרון הכהן הוא שושבינה דמטרוניתא. בדל הבנתנו, מה אפשר להבין בזה? יש חתונה בין המלך לבין המטרוניתא, הקלה, הגבירה, שמייצגת אותנו, את כנסת ישראל, את המלכות. אבל בשביל החתונה הזאת צריך שושבינים. השושבינים תפקידם לעורר את הקשר ולעורר את האהבה. אז משה הוא שושבינה דמלכה. הוא בא ומייפה את המלך בעיני המלכה. כלומר, בא ומוריד את דברי התורה לעם ומסביר להם את התורה ומאיר להם את התורה וקורן להם את האור של התורה. אהרון הוא שושבינה דמטרוניתא במובן הזה שהוא מאיר את האור של עם ישראל בעיני המלך. הוא מביא את היופי והאור של עם ישראל. אז בהקשר הזה זה חלק מתפקידה של ברכת כהנים. השושבין של המטרוניתא הוא מברך אותה, כולך יפה רעייתי ומומן בך, מאיר את יופייה, ובשביל זה הוא גם צריך לפעמים לבקר את מומיה בפרשת סוטה, ולהאיר את היופי ואת הברכה בברכת כהנים, שמשלימים שני צדדים בתפקידו של הכהן. עכשיו, כשאנחנו לומדים ברכת כהנים, אז יש פה כהנים, גם בין ראשי הישיבה, וגם בין תלמידי הישיבה, ובין רבני הישיבה, יש כהנים, הרב אורי, נכון? כרגע כהן משוח מלחמה, אבל יש כהנים, ויש גם ישראלים, ואני כן רוצה, ממש רק בשביל ההתכווננות, כאילו, מה זה ללמוד ברכת כהנים כשאתה לא כהן, מה זה ללמוד כשאתה כן כהן? אז אני אדבר רגע דווקא על מישהו לא כהן, שאמרה לי מישהי שהתחתנה עם כהן, שהיא פתאום הבינה איזה אירוע זה, ברכת כהנים, כאילו, לא חוותה את זה כחלק מחייה, ופתאום הוא אכפת לו מברכת כהנים, הוא ממהר להגיע לתפילה, להספיק לברכת כהנים, היא לא פגשה שזה אירוע, יש אנשים שחשוב להם תפילה, אבל חשוב לברך, זה מצד הכהן, אבל מצד הישראל, אז אני אומר גם התנועה הזאת של הכהן, עם אותו מבט שמור, מוגן, אוהב, שהכהן גם בשבילו, כפי שנראה בהמשך, צריך להיות מוגן, מוגן מהמפגש עם המוות, מוגן במובנים מסוימים מהמפגש עם הטומאה ועם סיבוכי החיים ועם העצב שיש בחיים, כדי שיוכל לברך את עם ישראל באהבה. קשה להביא אהבה ושלום ואמונה כשאתה בעצמך נמצא במצב מיואש וקשה. אז הכהן הזה הוא לא רלוונטי.
ישראל כולם כהנים, המלכת כהנים. ולכן, גם ישראלים צריכים ללמוד את המהות הטומאה
תראו מה זה מבט של כהונה, שרואה בכולנו כהנים, אבל כן, אני מסכים עם הדברים, שאנחנו לומדים על זה כישראלים לצורך העניין, אז יש שני היבטים בברכת כהנים. האחד שנעסוק בו בשבוע הבא, זה התפקיד של הישראלים בברכת כהנים. יש להם תפקיד, ברכת כהנים היא פנים בפנים, לא מספיקים פני הכהן. יש גם פנים של ישראל. מה חובתם של ישראל לעשות בברכת כהנים? וזה עולם שלם של הלכות והנהגות, שגם לישראל יש תפקיד בברכה. בשביל לברך צריך שניים. אי אפשר לברך שהצד השני לא רוצה להתברך, וזה נעסוק שבוע הבא. אבל גם כמו שאומר הרב רם, ואני מסכים ב-100%, שגם בישראל יש בחינת כהנים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואתם כהני השם תיקראו, וצריך עיון, ויש מקום לשאול מה המקום של המבט הכהני שלנו בחיים. עד כמה מושג הכהן, יש איזו תורה של רבי נחמן, שאומר שבכל אחד מישראל יש איזושהי נקודה, שהיא בבחינת הכהן שלו, בבחינת הכהן שבו. נקודה של אהבה, נקודה של איכות סגולית ששמורה, ולא משנה מה שקורה, היא תמיד נשארת על קנה, תמיד נשארת על עומדה, תמיד לא יוצאת מן המקדש, מן המקדש לא יצא. עד כמה אנחנו מסגלים בחיינו, שכחיי ישראלים יש בהם עליות וירידות, מפגש עם הטומאה והמוות, אבל עד כמה גם אצלנו נשארת נקודה פנימית של מן המקדש לא יצא, ומבחינתי איזה עולם מחשבתי שמלווה ומעמיק את העיסוק שלנו בסוגיה. שאלות עד כאן? אוקיי, אנחנו נעסוק בשיעור בשני נושאים, האחד קצת יותר קצר והשני קצת יותר ארוך. הנושא קצת יותר קצר, ניתוח ספרותי ותוכני של ברכת כהנים. זה בעצם עדיין חלק מהמבוא. הנושא השני הוא ניסיון לעמוד על זהותו וגדרו של הכהן המברך ברכת כהנים. שני נושאים, ניתוח תוכני וספרותי וזהותו וגדרו של הכהן המברך. אני רוצה קצת להסביר את השאלה השנייה ברשותכם. אחת מנקודות הליבה של למדנות בכלל, אני קורא לזה מציאת הדין או המשפחה, אליה שייך התחום שבו אתה עוסק. כלומר, קצת ההבדל בין ללמוד תורה בלי למדנות ללמוד תורה עם למדנות, אחד ההבדלים, זה שבלי למדנות כל דין הוא עומד בפני עצמו. אתה לומד הלכה ועוד הלכה ועוד הלכה, קצת צו לצו, קו, קו לקו. זה עיר פה, זה עיר שם. החשיבה הלמדנית היא מחפשת קטגוריות או משפחות שאליהם אפשר לשייך את הדין. וזה מעמיק מאוד את הבנתנו את הדין הזה. ומעמיק מאוד את הבנתנו את התורה בכלל. ויש הרבה דינים שהדרמה הלמדנית שמתרחשת בהם זה לאיזה משפחה הם שייכים. או בשפה בריסקרית, מאיזה דין, או צווי דינים, לפעמים יש שני דינים שמתרכבים בתוך אותו תחום שבו אנחנו עוסקים, ומייצרים שם שתי תנועות, לפעמים סותרות, לפעמים משתלבות. ולכן זה בליבת הלמדנות לשאול. לאיזה דין או לאיזה משפחה שייך את ההלכה שבה אנחנו עוסקים, שייך את הסוגיה שבה אנחנו עוסקים. לדוגמה כאן, ברכת כהנים, לאן היא שייכת? ואפילו אפשר לשאול את זה ברמה ספרותית, איפה היא נמצאת ברמב״ם, איפה היא נמצאת בשולחן ערוך, איפה היא נמצאת בתורה, בסדר? האם היא חלק מהלכות תפילה ונשיאת כפיים כמו ברמב״ם? הלכות נשיאת כפיים בשולחן ערוך שהן חלק מאורח חיים? או האם היא חלק מדיני עבודת התמיד במקדש, כמו שהיא מופיעה במשנה במסכת תמיד, מעבודת התמיד היומיומית. אולי יש בזה הבדל בין המקדש לבין הגבולין, אבל זו שאלה מאוד מאוד חיונית ומאוד יסודית כדי להבין את ברכת כהנים, והמון דברים נובעים ממנו. אני חושב שכמובן לא די להסתפק בשפה הלמדנית. כלמדנים מבקשי פנים בתורה, אנחנו גם רוצים לשאול, אוקיי, אז הדין הזה שייך למשפחה מסוימת או לדין מסוים, ההלכה הזאת שייכת לדין מסוים. למה ומה העומק, הסיבה שאותה משפחה מתנהגת בצורה הזאת, שבאותה משפחה יש את אותם כללים ואת אותם דינים. תמיד אנחנו גם נשאל את השאלה למה, שלוקחת את הלמדנות לפעמים גם צעד הלאה ומעמיקה אותה. אז כשאני מדבר כאן על הכהן המברך, בעצם השאלה היא לאיזה משפחה אני משייך אותו. האם הוא דומה יותר לכהן משרת, שכהן משרת במקדש יש לו חלויות נרחבות של דינים שמחייבים אותו. קודם כל עצם זה שהוא כהן, ולא ישראל, ולא זר, אבל יש בזה עוד מערכת שלמה של דינים, שמגדירה כהן, למשל, כהן שקשר לעבודה, כן? למשל, בעל מום, פוסל כהן לעבודה, שטויי עין אסורים בעבודה. עד כמה הכהן שמברך, בעצם דיניו נלמדים, נשאבים וזהים לכהן משרת, ועד כמה כהן מברך, והוא קטגוריה בפני עצמה, שאולי דומה יותר לדינים אחרים, או אולי קטגוריה בפני עצמה, שיונקת מהמודל של כהן מברך, של כהן משרת, אבל יוצרת מערכת עצמאית לגמרי, ואם כן צריך לשאול מה הדינים ומה הגדרים ומה הסברה שעומדת בבסיסו של דין הכהן המברך. אז עד כאן הצגת השאלה. בסדר? הרבה פעמים מציגים שאלה, באופן פשוט מה הייתי חושב, שכהן מברך הוא יונק מכהן משרת ודומה לו או לא? כאילו הייתי אומר ככה, מה הראיה אולי הכי בסיסית והכי מוחצת שכהן מברך, אני צריך ללמוד את דיניו בדומה לכהן משרת? אני שואל בלבטיות, בסדר? לא בלי סברות ובלי מקורות. למה הייתי חושב שכשאני רוצה לשאול מה גדר הכהן הקשר לברכת כהנים, המקור שאלה מה אני צריך ללכת זה מה גדר הכהן הקשר לעבודה? שרוצה להציע? אני שואל אולי שאלה כל כך פשוטה שאתם לא אין לכם תשובה. פשוט כי הוא כהן, זאת אומרת, עצם זה שזה כהן ולא זר, איפה אנחנו עוד מכירים משהו שצריך כהן ולא זר? אז אנחנו צריכים ללכת לעבודה ששם יש כהן ולא זר. וממילא נניח שדיני הכהן, הייתי אומר ככה, בהגדרה ה-DNA שלו, בהגדרה השבטית שלו, בוודאי שאין הבדל בין כהן משרת לכהן מברך, נכון? זה אותה משפחה, זה לא שנגיד, אם הייתי מוצא שברכת כהנים קשרים גם לוויים, או שגם איזה ישראל במקרה קיצון קשר לברכת כהנים, הייתי אומר טוב, 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 זה בכלל לא נמצא באותה משפוחה. אבל כיוון שזה כן יושב על אותו מקום, ורק כהן יכול לברך, אז ה-common sense אולי הראשוני, הפשוט, זה לשאוב את דיני כהן מברך מדיני כהן משרת. יש למישהו השגה על זה? נשמח להשגות על זה. Okay. באמת איסור ישראל בברכת כהנים הוא חמור כמו איסור ישראל בעבודה נגיד? צריך עיון, ראיתי שבחלק מהכיתות נכנסו לזה, אני לא הבאתי את זה בשיעור כללי, אבל צריך לשאול גם עד כמה באמת ברכת כהנים היא מיוחדת לכהנים, כמו שעבודה מיוחדת לכהנים, יכול להיות שזה בפחות חומרה, כן? חד משמעית, נכון, העוז צודק שצריך לדייק פה יותר במשפחות. כהן, יש, בתוך כהן יש כמה דינים, יש עבודה בכהן ויש אכילת קודשים של כהן. נגיד כהן ואלמום הוא פסול לעבודה, אבל הוא קשר לאכילת קודשים והוא חולק עם אחיו בקודשים. אז נכון, אני צריך יותר לדייק, אני מסכים, לאיזה משפחה זה שייך, אני מציג בגסות כי זה החקירה שעולה בסך הכל במקורות. כן, נכון? זה העבודה הלמדנית. נכון.
גם
ל? כן. אז זה נכון שבמבט למדני רוחבי, של זמן חורף שלם, ראש 40 שנה, ככה זה כל מה שכהן עושה, ולראות איך הוא מתחלק בתוכו לקטגוריות שונות של כהונה, להיבטים שונים של כהונה, בוודאי. גם על פני ההיסטוריה, לא התחלנו עם כהנים כידוע, התחילו עם, קודם כל עם בחורים. יש פה הרבה עבודה, בסדר? אבל אני כן בצורך הבנת השיעור, תשכחו ממה שמעוז אמר, למרות שזה נכון, אני עושה פה חלוקה בין כהן משרת לכהן מברך. זה החלוקה שתופיע לכם בעיקר במקורות. בסדר? כן, כן, כן. בסדר. כן, ברכה שהיא לא רק על המצווה, היא גם על הקדושה. את מזכירה את ברכת האירוסין. אם הרב ישים את זה, אז ישמעו יותר טוב. זה לא עובד? אוקיי, בסדר. טוב, בינתיים נתקדם. אז ניתוח, אמרנו ניתוח הברכה, זה השלב הראשון שלנו. אני רוצה להתחיל מניתוח ספרותי של ברכת כהנים בקצרה. זה דברים שעסקתם בהם בכיתות, אני לא חושב שאני אחדש הרבה, אבל ככה להציג איזשהו ניתוח ספרותי ותוכני של הברכה. אז קודם כל, אמצעי ספרותי בולט בברכת כהנים, הוא האמצעי המספרי, נכון? כאילו אם נחלק את הפרשייה בכללי, יש פתיחת הפרשייה, כותב ערכו, את סיום הפרשייה, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, ובתווך את הברכה עצמה, והברכה עצמה בעצם בנויה מספרית באופן מאוד בולט, משלוש, חמש ושבע, נכון? יברכך השם וישמריך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך ועשם לך שלום, שומעים איך כל משפט מעריך את המשפט הקודם, שלוש, חמש ושבע. אבל כמובן שספרותית צריך לשים לב לעוד נקודה פשוטה, שזה בנוי גם משני תורים. זאת אומרת, בכל ברכה יש שתי ברכות, ויש פה יברכך אדוני וישמריך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך ועשם לך שלום. בסדר, שני תורים שבעצם צמדים, שלושה צמדים של ברכות. אם נלך צעד הלאה, אז נראה שבעצם הברכה בנויה גם כתורים שהולכים ונפתחים, אני כבר אמרתי את זה בחלק מהשיעורים, אז יכול להיות נשמע לכם חזרה, אבל בעצם זה בנוי כתורים שהולכים ונפתחים. למה? כי פסוק כ"ד, יברכך אדוני וישמריך, מורכב משתי ברכות שכל אחת מהן ממילה אחת, נכון? שם השם הוא לב הברכה, שלוש פעמים שם השם שחוזר ושמו את שמי על בני ישראל, הוא לב הברכה, מבחינת תוכן הברכה, יש לנו מילה אחת, יברכך, ומילה אחת, ישמרך. אם נמשיך לפסוק הפי, היברכך נפתח לשלוש מילים. בסדר? מי יברכך? זה הופך ליער אדוני פניו אליך. אבל וישמרך נפתח? לא, הוא עדיין נשאר קטן בהיקפו הספרותי. עדיין מילה אחת. יער אדוני פניו אליך, יחונקה. בסדר? רואים? אז האיבר הראשון בצמד נפתח, והאיבר השני עדיין סגור. כשאנחנו מגיעים לפסוק הוו, כבר הכל פתוח. שני האיברים פתוחים. יישא אדוני פניו אליך, זה פתוח, כמו קודם, לא נפתח יותר. נשאר שלוש, מאחד הפך לשלוש ונשאר שלוש, אבל ויחונקה עכשיו נפתח, לביישם לך שלום. אפשר להעמיק בזה יותר, לדעתי אפשר, יש פה עוד הרבה עבודה שאפשר לעשות עם הבנת הברכה הזאת, וגם הקשר בין הברכה בכל פסוק ומה התהליך שהיא עוברת, אבל בפשטות אני רוצה רק להגיד תובנה פשוטה, שספרותית הברכה הזאת מופיעה כברכה, כלומר הדרך שבה היא מופיעה משקפת את הרעיון שלה, כי זה בדיוק עניינה של ברכה. עניינה של ברכה זה לקחת משהו קטן, וללכת ולהפרות ולהרבות אותו. אי אפשר לברך בלי שיש איזושהי התחלה, יברכך אדוני וישמרך, אולי ברכה ושמירה על מה שהברכה מביאה, אבל משם זה ילך ויפתח, ובעצם התורה פותחת את זה בשני שלבים, ובעצם מעבירה לנו ספרותית את תחושת ותודעת הברכה בתוך ברכת הכהנים. הנה תראו, המילים שלהם מתברכות, האהבה שלהם מתברכת. יברכך השם וישמרך, זה מצומצם. הפסוק הבא זה כבר נפתח יותר, בפסוק הבא כבר הכל פתוח והברכה הולכת ומופיעה. זה קשור לדברים שדיברנו עליהם כשלמדנו ברכות, על הברכה שהיא תמיד ברכת היש, לוקחת את מה שיש ואותו מברכת ומפרה ומרבה, כמו שמבריחים נטיעה, אי אפשר להבריך משהו שאין לך. יש, ועכשיו אתה יכול להבריך, להכניס לאדמה ויצאו מזה עוד נטיעות רבות.
יש, דברים הרבה על זה שברכה זה ליצור בריכה. בריכה
אין בריכה. כן, אין בריכה בלי מעיין. כן, נכון, מופיע בספרות הראשונים. טוב, לגבי תוכן הברכה אני אקצר, כי זה נושא ארוך, אבל בכללי אני רוצה להגיד את התובנה, אפשר להתווכח עליה, אבל זה התובנה שנראה לי מתוך הברכה. ברכת כהנים היא נראית כעוסקת פחות בברכה כמו שאנחנו מכירים אותה מספר דברים, ויותר כאיזושהי ברכה ייחודית לספר במדבר. מה אני מתכוון לומר? בספר דברים הברכה היא הרבה פעמים ברכת השפע הגשמי. לדוגמה, הברכות בפרשת כי תבוא, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. מה זה הברכות האלה? יאיר השם פניו אליך? לא. ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך, שגר על אפיך ושטרות צונך, ברוך תנך ומשרתך, ברוך אתה בבואיך, ברוך אתה בצאתך, יצב השם איתך את הברכה באסמך ובכל משלח ידיך, וברכך בארץ אשר אדוני אליך נותן לך. כלומר הברכה היא ברכת שפע חומרי שכל היבטי החיים מתברכים, הבהמות מתברכות והאדמה מתברכת והשדיים והרחם מתברכים והתנה מתברך, ברכת שפע חומרי שהולך ופורה בתוך בני ישראל. ולעומת זאת ברכת כהנים יש בה יברכך, יש בה יברכך, רק הוא בלי פירוט של הדברים החומריים שמתברכים, אבל אחרי שמציבים את הברכה ואולי את השמירה עליה, היא נראית רק כבסיס להגיע לרמות יותר גבוהות והולכות ועולות של ברכה. ושם הברכות עוסקות יותר בקשר. יאר השם פניו אליך וחוניקה. ברור שיצא מזה גם שפע. אם מישהו מאיר לי פנים, הוא גם אוהב אותי והוא גם נותן לי. אבל הדגש הוא לא על מה שהוא נותן לי. הדגש הוא על הקשר איתו. כן? יאר השם פניו אליך וחוניקה. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. זה ברכת הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ואולי גם שלנו עם עצמנו. הכהנים באים ומברכים לא רק את השפע החומרי של עם ישראל, השפע החומרי כלול או מונח כבסיס לתוך הברכה, כבסיס לברכה, אבל עיקר הברכה היא ברכת הקשר, האהבה והשלום, כאיזושהי אמרה, אם יש שלום ביניכם, כבר הכל יהיה בסדר, כבר השפע יגיע. לא מצא הקדוש ברוך הוא לישראל כלי מחזיק ברכה, אלא השלום, זה כלי מחזיק ברכה, לתוכו יבואו המון ברכות וישיגוך, אבל ברכת כהנים לא מתמקדת בזה, הכהנים לא באים והאדם לא יוצא מברכת כהנים ואומר, וואלה, היום יהיה לי יום טוב בעסקים. היום הייתי בברכת כהנים, יהיה לי שפע כמו בברכת הפרנסה. לא, הוא יוצא עם היום השם יאיר פניו אליי. מתוך זה יהיה לי גם שפע. היום יהיה לי שלום עם הבוס שלי ועם העובד שלי ועם החברים שלי ועם השותפים שלי ועם האנשים בכביש. ועם עצמי. נכון? לעשות שלום ביני לבין עצמי זה גם חלק מברכת כהנים. כידוע שהוא רואה חלום ונפשו עגומה עליו, הוא הולך לברכת כהנים, ושם הוא, תוך כדי שהכהנים מברכים, הוא עושה שלום עם החלום שלו, ואומר, וואלה, השם, חלום חלמתי, ואני לא יודע מה הוא, יהי רצון שתברך אותו ושיהפוך לטובה, ומסיים ביחד עם הכהנים שאומרים, ישא השם פניו אליך ועושים לך שלום, וככה מסיים את החלום, את הטבת החלום שלו. בסדר? זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, שאם הייתי צריך לאפיין את ברכת כהנים, בזהירות הייתי אומר שהיא ברכת הקשר יותר מאשר ברכת השפע. ברכת השלום שיחזיק את השפע שיבוא בתוכו, אבל היא לא מתמקדת בשפע. אני מקווה שהדברים מובנים, לעניות דעתי, אפשר לראות את זה גם בספרי, שעל המילה יברכך, הספרי מכניס באמת את כל הפסוקים שהבאתי מספר דברים. יברכך אומר כן, בשפע, בממון, ברוך תנחה ומשרתך. ככל שהברכה הולכת ועולה, זה הופך לדברים יותר רוחניים, אור הפנים, אור התורה, אור הקשר, אור השלום, שהוא זה שהולך ומאיר בברכת כהנים, ומתוכו מתברך גם השפע, אבל השפע הוא לא המוקד ולא הנקודה. עד כאן שאלות, הערות? אוקיי, אני צועד צעד הלאה, מכאן לכהן שמברך את הברכה. וכאן אני נכנס מעט יותר ללמדנות, ואני אשמח גם שתהיו איתי במקורות. ניסיתי לצמצם, באמת, גם בעקבות לקחים מהשיעורים הכלליים הקודמים, ולהביא פחות מקורות. עדיין זה דף מקורות שיש בו איזשהו עומס מסוים, אז מי שלא הספיק, תהיו איתי. ובואו ננסה לחשוב על מעמדו של הכהן, או על זהותו של הכהן, המברך ברכת כהנים. אז באמת שאנחנו פותחים את הגמרא בסוטה, אצלנו בסוגיה, נראה שיש היקש משמעותי בין ברכה לשירות. זה אומנם מחלוקת הנאים, יש ברייתא שעוסקת בשאלה מניין שמברכים ברכת כהנים בעמידה, ושיטת רבי נתן שם, זה אינו צריך, כלומר לא צריך ללמוד מקוטב הרכו, כמו שלמד תנא קמא, אלא הרי הוא אומר לשרתו ולברך בשמו, מה משרת בעמידה? אף מברך בעמידה. הוא משרת גוף אמינה, לאן דכתיב לעמוד ולשרת. אז אנחנו רואים שלפחות לגבי דין עמידה, יונק רבי נתן, משירות במקדש, כמו ששירות במקדש הוא בעמידה, כך ברכת כהנים בעמידה. ואם היינו רואים את זה כאיזשהו בניין אב, היינו אומרים, אוקיי, עכשיו בוא נלמד הרבה דיני ברכה מדיני שירות. בכיוון הזה באמת הולכים בעלי התוספות, סליחה, הולך רי אולי, לא יודע אם בעלי התוספות, אבל מי שהבין ככה בצורה חד משמעית זה רי, וניר אלה רי, כהן שברך ברכת כהנים בישיבה לא עשה ולא כלום, ולבעית כוש ברכה לשירות. וגבי שירות אמר בפרק בית דזבחים, די יושב מחלל עבודה. ילקח אף כאן, צריך לחזור ולברך מאומן. אומר רי, אני לוקח את הלימוד הזה ברצינות, כמו שבעבודה במקדש אי אפשר לעבוד בישיבה, ומי שעובד בישיבה מחלל עבודה, כך בברכת כהנים, מי שיושב מחלל עבודה. השאלה הזאת הפכה לשאלה מעשית לאורך הדורות, עם כהנים שהם זקנים ונחים וכבר לא יכולים לעמוד ולברך ברכת כהנים, האם יכולים לעלות, אבל לפי הגמרא פה ולפי ריפו, נראה פשוט לפסוק שאסור להם לעלות ולברך, כיוון שזה ממש כמו שירות, ואין הקלות לשירות, צריך לברך בעמידה, סליחה, צריך לשרת בעמידה, ומי שיושב מחלל עבודה, אותו דבר, מי שיושב לא יכול לברך ברכת כהנים.
אז יש לנו חידוש גדול שדעתי מאוד משמעותי על הברכת כהנים. מי אומר? מלאכים. שמתי לך מלאכים בין העומדים האלה. כהן בבית המקדש הוא בבחינת מלאך. שופטי כהן המקדש, תורה הקדושים הביאו כי מלאך אדוני צבאות הוא. ההבדל הוא אדיר בין עמידה להליכה. אדם הוא הולך. כשאנחנו רואים שהכהן עומד, זה אומר, אני מצווה אותך לברך בתור כלי מלאכי, אבל זה לא עצמיותך. ולכן יש את הברכה לפני זה, שקידושה וקדושתו של אהרון, ולכן יש לי עמידה בברכה. הבעיה של כל הבבלים השליטנים, שהם בטוחים שהברכה תמיה בהם, ביחס לכהנים דואגים שלא יהיה את העבודה זרה הזו.
כן, אז יפה, אז העמידה באמת היא מהגדרות היסוד של הכהונה, מהגדרות היסוד של עבודת הכהן, באמת אפשר להבין, כמו שאומר הרב רם, שזה אחת הסיבות אולי למה כל כך מחמירים בעמידה, שהכהן כעומד וגם הכהן כמלאך, שכמו שדיברנו בפתיחה, לא נמצא בתוך סבך החיים האלה עם הנפילות והעליות שלהם. כבר אמרתי כמה פעמים שההבדל בין מלאכים לבני אדם, הגמרא בברכות אומרת שאנה ברכי דרבנן דשלם מניו, שהשדים והמזיקים הם פוגעים בברכיים של החכמים ומכופפים אותם ועושים להם כאבי ברכיים. ואילו על הכהנים נאמר, על המלאכים נאמר, המלאכים אין להם קפיצים, אין להם ברכיים, רגליהם רגל ישרה. כלומר הם לא עולים ויורדים והם לא נפגעים מהכוחות הקשים שיש בעולם הזה. יכול להיות שעמידת הכהן קשורה לרעיון הזה של כאילו איזושהי שלמות שלא נפגעת ולא נפגמת, ומתוך כך חשוב שהכהן יהיה בעמידה. אני אומר, ראיתי שבחלק מהכיתות נכנסו לזה, זו שאלה שהתעוררה, הייתה פולמוס חריף בישראל במאות שנים האחרונות, תשובה של השבות יעקב, שהוא התיר לכהן לעלות, כהן זקן, לעלות ולברך בישיבה, וככה, וזה קרה לאורך ההיסטוריה עוד כמה פעמים, שזה כהן מאוד מבוגר, או לפעמים אולי זה רב גדול, כבר לא יכול לעמוד, רוצה מאוד לעלות לברכת כהנים, כן להתיר לו, לא להתיר לו. סוגיה לא פשוטה, והרבה הרבה מהאחרונים, רוב האחרונים, רוב מוחלט, אני חושב, תקנו אותי אם אני טועה, הרמים שעסקו בכך, רוב מוחלט של האחרונים, אוסרים מכל וכל. זה לימוד גמור, הקש גמור, מה משרת בעמידה, אף מברך בעמידה, ואי אפשר לעלות בישיבה לברכת כהנים. טוב, אבל...
מה, ברכת כהנים או נדיר? מה?
אז אני אומר, פשוט, ראה לי רוב מוחד של האחרונים, לבין שזה דין דאורייתא, יש גמור, ולכן אי אפשר להקל בו. אם אני אומר
שזה דאורייתא, להגיד שזה רבנן, זה לא נראה.
מה זה?
להגיד שזה רבנן, זה לא נראה.
שבות יעקב ככה הוא עודי, לא רבנן, זה רבנן, זה מתוך זה הוא עודי.
כן? כן. יש מאוד מפורשות.
מה? שיש, שהמידה יש רבנן? לא, יש מאוד שהיה קשור רבנן.
של כל ההשוואה ל...
זה לא יכול להיות.
ברור, יש כמה תחומי השוואה סוריאליים, זה יש דיון, אבל בעמידה...
לא, אני לך אומר שהמהלך הנדרי שעובד לשבות יעקב היה כזה. אנחנו רואים שיש הקשר לעניין עמידה, אבל אנחנו רואים שבתחומים אחרים לא נקישים. לא אומרים שיש הבדל בין כהן מברך לכהן משרת, ומתייחסים להיקש שהסמכת בעל. אז אולי גם שיוקש עמידה הוא הסמכת דלמה, אבל שוב, זה רוב...
זה קשור לו, וזה גם קשור לעוד סוגיה. בסוף
הלכנו פשוט דרכנו
כבר
בינתם, שהוא מגיש
ברכה לשירות, הוא היה
הלכה כתנקמה.
שזה בכלל מלא ים דו, ואז
יכול
להיות שכל דין עמידה הוא אחר, והרבה יותר קל, אם זה לא מגיע משירות.
לא
מגיע משירות. הוא דורם שם, אבל יכול להיות שבטן, נכן, נגיע לרחק,
זה לא כמו שירות שזה פוסל עבודה, זה דין. כי ככה מברכים בעמידה, אבל אם אתה לא יכול לברך, זה שם. מקבל, אבל אם ברוב האחרונים, מוחלט, זה להבין שהקשר הוא קשר למור
ופוסקים להם. אבל לא ברור להם מאיפה פה.
אני עניין, עובדה, לא עובדה, אני
עניין. יש מרחב מקדשי, ויש דינים ששורים למרחב המקדשי, ויש הגדרת הכהן, זה משהו אחר בכלל. ביחס למידה, זה לא אחד, כי יש שם דברים, עכשיו פה יש מחלוקת, האם ברכת כהנים היא רק במקדש. או שהיא גם במדינה, לי ברור שאין דבר כזה רק במדינה, אני יכול לבוא כמה שדקו את זה, זה לא נכון.
אבל העם איפה שרוצים כרבילה, אתה לא תתה לגמה. ואם לומדים את המידה, ואם לומדים ומקבלים את הנקמה, שבאלה ימדו לברכה, אני לא יודע לעשות אחרת.
אני אציג את מה שהרב עמיחה אומר, ואחזור על דבריי שזה לא הדרך המלך, זאת אומרת שכמעט אף אחד על פניו, אולי הרמב״ם אתה רוצה להגיד שהלך ככה, אבל כמעט אף אחד לא הלך ככה, אמרתי בהתחלה שההיקש לשרת ולברך לעניין עמידה הוא תניה, הוא מחלוקת בברייתא. ולדעת תנא קמא לא לומדים בכלל מהיקש ברכה לשירות, אלא מברכת הר גריזים והר עיבל, ואלה יעמדו לברך. אם היינו פוסקים כמוהו, אז בכלל אין היקש ברכה לשירות. וקצת מהרמב״ם נראה אולי שהוא פסק כמוהו. למרות שהרמב״ם כן מביא את היקש ברכה לשירות בכמה מקומות, נראה שבעניין הזה של עמידה הוא לא היקש ברכה לשירות, ולכן היה אפשר להגיד, אין בכלל היקש ברכה לשירות, ועמידה זה דין מקומי שנלמד מבעלה יעמדו, ואז ממילא אולי היה אפשר יותר להקל בו. על כל פנים, זו לא דרך המלך, ואני רוצה ללכת בעיקר בדרך המלך, עם פזילות לצדדים, אבל בדרך המלך, רוב מוחלט של הראשונים, ותחזרו לתוך המקורות ותראו, הולכים בעקבות רי, שאומר, הוגשה ברכה לשירות, ולכן כמו שיושב מחלל עבודה בשירות, הוא גם מחלל עבודה בברכה, ואי אפשר לברך בישיבה. אבל, בסוגיות אחרות נשמע שההיקש הזה הוא לא פשוט כלל ועיקר, ושזה לא נכון להגיד מקיש ברכה לשירות. הבבלי בתענית, סוגיה טיפה מורכבת בדיון על שטוי יין, הוא מציע את ההיקש הזה בין ברכה לשירות, כן? אבל הוא נבהל ממנו אם אני נסח את זה ככה, כן? אי, מה משרת בעל מום לא, אף כהן מברך בעל מום לא, כן? ברגע שאתה מקיש ברכה לשירות, הפכת את דיני כהן מברך לדינים חמורים, שאי אפשר שבעל מום יהיה כהן מברך. וזה לא ההלכה. ככה משמע שם מהסוגיה. והסוגיה מסתיימת באמירה שאסמכתנינו מדרבנן ולקולה, זאת אומרת שההיקש ברכה לשירות הוא אסמכתאי, הוא לא היקש אמיתי, הוא לא היקש דאורייתא, ולכן אין באמת נכונות בלראות את הכהן המשרת כמודל לכהן המברך. בצורה עוד יותר חריפה זה מופיע בגרסה אחרת של הגמרא שמצוטטת בתוספות במנחות בדף קופטט, יש את זה לפניכם, בסוף דבריו אומר בעלי התוספות, אי מה משרת בעל מום לא, אף מברך בעל מום לא, תלמוד לומר לעמוד לשרת, לעמידה יקשתיב ולא לדבר אחר, עד כאן לשונו. מפורש שהקש ברכה לשירות, הוא הקש לעמידה בלבד, וכל שאר הדברים כמו בעל מום, אין בהם הקש ברכה לשירות. בסדר, מחזיקים? גם בסוגיה בערכין על פניו נראה הדגשה שברכה איננה שירות, כן, לשרתו ולברך בשמו, מכלל דברכת כהנים לאו שירותי, לשרתו ולברך בשמו, זה ההפך מההיקש. ההיקש אומר, לשרת ולברך זה אותו דבר, לא, לשרתו ולברך בשמו, כלומר זה שני תפקידים שונים, יש כהן משרת ויש כהן מברך, אל תלמד מכהן משרת לכהן מברך. יש כאן שאלה לא פשוטה, שהיא הרב ראם הציע תשובה עליה, שלמה דווקא בעמידה הוקש כהן מברך לכהן משרת ובשאר הדברים לא. אבל בכנות אין לי תשובה ממש טובה לשאלה הזו, יש לי רעיונות, אבל אין לי תשובה ממש טובה שאני יכול לסמוך עליה לשאלה הזאת, ולכן תשאירו אותה פתוחה בראש, אבל אל תזכרו את המבנה. כהן משרת הוא לא המודל של כהן מברך, חוץ מלעניין עמידה, ששם זה כן המודל לפחות לדעת הרבה מהראשונים, לדעת רי ובעלי התוספות, ולדעת הרבה, אולי רוב האחרונים, אני לא יכול לספור, אבל זו התפיסה המקובלת, כן? שההיקש משרת למברך הוא רק לעניין עמידה. כן. רק בקול, בקושי שומעים. כן, אז מי הציע לי את זה היום? אתם? כן, יכול להיות שבגלל שזה כבר תמון בתוך הפסוק לעמוד, לשרת ולברך, אז שם ההיקש חזק, כי העמידה, השירות והברכה הם בחד המחתה ובאותו פסוק עצמו, אבל בתחומים אחרים לא הוקשה עמידה לשירות ולברכה, סליחה, לא הוקש שירות לברכה, זה רק תשובה שהיא טובה לי מבחינה פשטית, אבל אני לא כל כך מבין את הסברה שבה, כן? כן, אתה. אתה
הפך חילוק הסרט, זה אומר, אני לא אומר לך שאלה, אבל הפך חילוק הזה זה אומר שהעמידה בבחינה הזאת היא דאורייתא כי היא כשעתים, אבל שם דברים שהסמך שלנו מקודם, כבר עמוק ומדרבנן.
נכון, כן. זה מה שהגמרא אומרת, הסמך תנינו מדרבנן ולקולה, זה אומר ששאר דיני הכהן המברך שתמצא, כגון בעל מום, כגון שטוי יין, הם דינים דרבנן, נכון? וגם דיניהם יהיו קלים יותר. בסדר? בסדר, עד כאן המערכה בתלמודים ובראשוני הראשונים. מתוך המערכה הזאת באים הראשונים והאחרונים, בעיקר האחרונים, ומנסים להבין ולסרטט את המודל של כהן מברך, מה דיניו ומאין הם נלמדים.
תראו, יש בית המקדש, ויש עבודה בבית המקדש. ברכת כהנים, גם אם הייתה לראות לזיקה מקדושית, היא בוודאי עניינה חוץ לבית המקדש. יש שיטה אחת של היבץ, והריפר למפלפל בלכון ישראל, אבל הפשט האמיתי, ניתן קודם כך, חב בקיסה, זה לא עוד במקדש. צריך לדון על היחס עם השם המפורש. זה לא עוד במקדש. עכשיו, יש שני מושגים שונים. יש כללי מקדש. שטוי יין, בעל מום, הם כללים במרחב המקדש. עמידה זה מגדיר את אותה עבודה ספציפית של הכהונה. זה למעשה, ולכן גם במרחב בחוץ יש עמידה. דינים שמגזרים ממרחב המקדש הם לא שייכים. בעל מום הוא שייך למרחב המקדש. למה? כי המקדש הוא מקום של שלמות. לא של שיבת בלבית, זה הבעיה של הסיפור של בנך. בית המקדש הוא מקום של שלמות, ולא כמו התפיסה המנווטת של הרב בן הלל. ובמקדש יש פסוקים מפורשים של בעלי מום. וזה לא סותר תפיסת ההנגשה שלנו במרחב בחוץ. כי מקום המקדש הוא מרחב הידולי של מציאות שלמה. ולכן זה לא קיים שם. במרחב הידולי של מציאות שלמה קיים דינים מסוימים. הם דינים של מרחב המקדש, והדין של ברכה זאת עבודה מחוץ למקדש. זאת ההגדרה של זה. ואפילו במקדש זה עבודה של יציאה כלפי העם, לא כלפי הקודש. זה שתי תנועות שונות בתכנית, שתי התנועות האלה. וזה מחלק חילוק מאוד ברור שאדם צריך לדון בכל פרט.
אז אני מזדהה בסך הכל עם הדברים, אם כי אפשר להקשות, שלכאורה... מה? להיכנס? לא, מותר. לא, הוא לא התכוון שהות במרחב. הוא התכוון... המרחב מגדיר את העבודה ככזאת שאוסרת על בעל מום. מותר לו גם לאכול קודשים. בעל מום גם יכול לאכול קודשים. אני רק שנייה, אגיד. לא, הרב ראים לא טען שזה דין במרחב, הוא טען שזה דין בעבודה שנעשית במקדש. הרב עמיחי.
חלוקה בין עבודה למקדש היא לא כל כך התוכה, אני לא יודע איך אם החלוקה בין עמידה כגדר בעבודה לשטויי יין ובעלי מום, כל כך הדקה.
רגע.
אני לא מבין אותה.
רגע, שנייה, אני אציג מה הרב ראים אמר ואז נראה אם להקשות, אבל יש לי קושייה אחרת שלכאורה בבמות גם באמת אפשר לעבוד לא בעמידה, או לפחות זה לא מעכב שזה מחוץ למקדש. זאת אומרת, גם העמידה לא בהכרח שורדת את אותה יציאה מהמקדש, אבל באופן בסיסי מה שאמר הרב ראם זה שברכת כהנים זה עבודה מעניינת, כי עבודה מקדשית הנעשית מחוץ למקדש, בגבולין, ומדאורייתא לפי רוב שיטות הראשונים, רוב מוחלט של שיטות הראשונים, מדאורייתא גם בגבולין. אז איך הכהן שאמור להיות שמור, מקדשי, יוצא ועדיין עושה עבודה בחוץ ונשאר כהן, כן? אמר הרב ראם, באמת בגלל זה דיני הכהן משתנים. רוב הדינים שרלוונטיים לעבודת מקדש, כמו בעל מום, לא שורדים את היציאה הזאת מהמקדש, והנה מחוץ למקדש, פתאום אנחנו רואים שמותר לכהן בעל מום לעבוד, כלומר לברך. בסדר? ויש דינים שכן שורדים, כמו דין עמידה, הוא היוצא מן הכלל, שכמו שהוא קיים במקדש, הוא קיים גם מחוץ למקדש, כי מהותו איננה במרחב המקדש, אלא בעצם הגדרת הכהן. אני רק אגיד שאני לא רוצה להרחיב בזה הרבה, כי תוך הדברים עולה גם איזו התמקדות בבעלי מומים, אבל באמת רואים את הדבר הזה, שכאשר יוצאים מהמקדש, היחס לבעל מום משתנה ואפילו מתהפך, כדברי המדרש המפורסם, שכל מה שפסל הקדוש ברוך הוא בבהמה הכשיר באדם, פסל בבהמה עברת או שבור או גרב או ילפת, והכשיר באדם לב נשבר ונדכה אלוהים לא תבזה. ברגע שאתה יוצא מהמקדש, הלב הנשבר והגוף הנשבר, השבעה בטלרס, הקבצנים, השבורים, הנשברי לב, האנשים שהחברה דוחה ופולטת אותם, הם הופכים מאנשים שאסור להם לעבוד, לאנשים שהם הרבה פעמים מחזיקים בתוכם את הקשר עם השכינה ועם השם יתברך, את דקה אשכון, הקדוש ברוך הוא שוכן דווקא שם. אז כאילו כאן יש כהן שיוצא מהמקדש לברך, ואומר הרב ראם חידוש, גם בתוך המקדש זה יציאה, כי ויצאו ויברכו אתם. אז גם ברכת כהנים שבמקדש היא ברכה שהיא בתנועת יציאה, ברכה שהיא בתנועת יציאה, ואם אין לה דיניה שונים מדיני עבודת הכהן הרגיל, ששם זה דינים הרבה יותר שמורים וחמורים, שאסור בעל מום ואסור שטויי יין מדאורייתא.
במה, במה זה לא מידה לפני
השם. כן, ואז יוצא שהעמידה זה הדבר שהוא לא גדר במקום, אלא גדר בכהן, ולכן היא שורדת. בסדר, אמרתי לי אין תשובה שאני בטוח בה ב-100%, אבל זה קודם כל מבחינת המבנה. מחזיקים? מה השאלה שאנחנו צריכים לשאול? למה? ומה מגדיר? אז מה כן הכהן לשרת? סליחה. מה מגדיר? מהו כן הכהן הקשר? לברך את ישראל. ואני בנקודה הזאת כבר רוצה לרוץ שנייה קדימה ולהציע איזה חידוש שאני צריך לפרוע את הצ'ק. אני רוצה להציע שהיציאה מהמקדש לא רק מקילה בדיני הכהן ומתירה והופכת את שטויי יין לדרבנן, את בעלי מומי בכלל מתירה, הופכת את המומים למומים שיותר קשורים לקבלת הקהל ופחות למומים מהותיים. אני רוצה לטעון שהיא לא רק מקילה, היא גם מחמירה, שכהן מברך בדברים שאני אומר הם בעייתיים ביותר, בסדר? כי לכאורה קל וחומר, כל דין שאני אגיד על כהן מברך, אני צריך לעשות קל וחומר לכהן משרת. מה, ברכת כהנים? ברור שהיא יותר קלה מעבודה במזבח, בסדר? בחומרתה. ובכל זאת אני רוצה לטעון שיש בחינה מסוימת, שבה כהן מברך, יש בו דינים ייחודיים לא, שמחמירים יותר, שונים מדיני כהן, שעובד בבית המקדש. זה הכיוון שאני רוצה ללכת אליו, ואני נציג אותו מסודר לאט לאט. בסדר? מחזיקים? טוב. אז באמת הקרן אורה שיש לו הרבה עיסוק בקודשים, עושה כאן בגדר כהן מברך וכהן משרת. אני אתמצאת את דבריו ותגידו לי אם אני צודק, וקרן אורה בתענית כ"ז עמוד א', יש לכם בדף מקורות, והוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר את הדבר הבא, שבאמת יש רק שני דינים לדעתו, למסקנה שהוא סוקר את ספרות הראשונים, את הגמרא, יש רק שני דינים לדעתו שבאמת נלמדים מכהן משרת לכהן מברך, והם עמידה כמו שאמרנו, והוא מוסיף על זה גם את העובדה שאין ברכת כהנים בלילה. גם זה דין של שירות מקדשי, בסדר? על פניו, למרות שבמקדש קורים דברים בלילה, יש יותר חלבים ואיברים, וסליחה, יש איברים מוסדרים שלא נתקלו, יש דברים שקורים בלילה במקדש, אבל אין עבודה בלילה, בסדר? ולכן הוא אומר, בעניין עמידה ובעניין זה שאין ברכת כהנים בלילה, שואבת ברכת כהנים מדיני שירות. אבל רק זה ותו לא. לגבי הלילה, באמת שקראתי בהתחלה את דבריו, אמרתי מאיפה הוא הביא את זה? כאילו, איפה מצינו בגמרא אצלנו לימוד שלומד שאסור ברכת כהנים בלילה מאיזשהו הקש בין לשרת ולברך? באמת זה לא מופיע בבבלי אצלנו, זה גם לא מופיע בירושלמי, זה גרסה של הירושלמי שמופיעה בראש ובעוד ראשונים, וממנה היא מפורסמת בעולם הראשונים. בסדר? שמקישים ברכה לשירות ואוסרים עבודה, אוסרים ברכת כהנים בלילה. אבל בכל אופן, אם הייתי מסדר לכם את זה הלוח, ועדיף שזה יהיה הלוח הלב, עמידה ולילה נלמדים משירות, כל שאר הדברים לא נלמדים משירות. לדוגמה, בעל מום לא נלמד משירות, לדוגמה, שטוי יין לא נלמד משירות, וממילא דיניהם יהיו קלים יותר, ולמסקנה מעין זו הסכימו אחרונים רבים, שבעצם באים ואומרים, אל תחשוב שכהן משרת הוא ככהן מברך. זה נכון לעניין עמידה, זה נכון לעניין לילה, זה לא נכון לגבי שום דבר אחר. סדר? אני ככה בהערת אגב, מי שיצליח להיכנס פנימה, הקרן נורא דן בתוך דבריו בעוד איזה עניין נוסף, שלכאורה גם אם נקיש ברכה לשירות, למה לפסול בדיעבד יושב? הרי בבמות יושב לא פסול בדיעבד, והוא מציע שני תירוצים, אתם יודעים מה, זה מסובך, אני אדלג על זה ברשותכם.
אבל מה לכם, זה פשוט, אין לפני השם בבמה.
המידע
זה לפני השם,
תיקונים רצות
כאלה. הוא מציע שזה
לא מתאים לכם.
ולכן אין סליחה בבמה, ולכן אין
סביב
בבמה, ואין
תנופה בבמה. אבל יש תאונה.
אבל יש תאונה,
או שלא. זהו, זה אחד מהתאוצים שלו, זה שבאמת, איפה שצריך תאונה, צריך תאונה מחמירה, איפה שלא צריך תאונה.
אני חושב, זה לא עניין תאונה מחמירה. בגלל כהנים יש במימד של עבודה. בגדי כהונה שחר במרחב המקדש, הוא לא צריך בגדי כהונה. בעלו שחר במרחב המקדש, נסמרתי את זה בהסכם מדהים. כל המציאות של בעלי עבודים זה תולדה שלכם. במציאות של גן עדן הכל שלם. במציאות של המקדש הכל שלם. ולכן לי אין שום קושי, על אף תפיסתי של ההנגשה והכל, של בעלי עבודים יהיו פסולים במקדש. וזה פשט התורה, ומי שומע אחרת הוא פשוט
מורד בזה. לא יודע אם כולם מבינים מה הפולמוס הסמוי שמתנהל פה, אז אני אסביר לכם, שלפני כמה שנים, וזה קורה כל פעם מחדש כמעט בשבת פרשת אמור, מתעורר בעלוני השבת פולמוס בנוגע לעבודת בעלי מומים במקדש. אז לפני כמה שנים מתעורר פולמוס כזה, והיה רב גדול שכתב מאמר שהצטמך על הסוגיה שלנו, ואמר, רגע, אנחנו רואים שבעל מום זבלגן, שלא יישא את כפיו, אם הוא היה דש בעירו, או אם הציבור מכיר בו ומקבל אותו, אז הוא מותר. אז הוא את זה לקח כעיקרון, ואמר, רגע, גם בעל מום במקדש, הבעיה זה הקריבונה לפחתך, הבעיה היא איזשהו חוסר כבוד, בעיני הציבור לזה שמשרת במקדש אדם, בעל מום שהוא לא שלם. אז כמו שבסוגיה של ברכת כהנים, זה אפשר להתיר את זה אם הציבור מקבל, בוא נתקן את הציבור, הציבור יהיה מקבל כלפי בעלי המומים, ויהיה אפשר שיעבדו בעלי מומים בית המקדש. אז רב גדול זכר צדיק לברכה אחר, תקף אותו בתקפה חריפה ביותר, ואמר לו, קודם כל, מה, לא ככה פוסקים הלכה, מה, אתה פוסק הלכה שמתיר בעלי מומים בית המקדש בגלל פוגעה במסכת תענית, אבל יותר חריף מזה, זה מה שתוקף הרב רם, לא בגלל החוסר הנכונות של ככה לא פוסקים הלכה, אלא גם בגלל שלמדנית זה לא נכון, כי בעל מום בברכת כהנים זה לא בעל מום במקדש, זה דין אחר. זה בדיוק מה שעמדתי להוכיח עכשיו חצי שעה, שבעיקרון בעל מום בברכת כהנים מותר. מה שאסרו בעל מום זה דין של היסח הדעת, זה דין של מומים בפניו ידיו ורגליו, עובדה שבאמת אם הציבור דש בעירו, הוא דש בעירו והציבור מכיר אותו, מותר. אל תשווה את זה לדין בעל מום במקדש שנובע ממהות אחרת, שהרב ראם מסביר אותה כמהות השלמות של המקדש, של המקדש לא יצא, של מקום שהוא מקור ברכה והוא שומר בשביל עם ישראל על השלמות של כולך יפה רעתי ומום אין בך כל הזמן. בסדר? עכשיו למה אמרתי את הדברים? גם זה מבוא לכניסה שלנו לענייני בעל מום. אבל גם אני אספר לכם רק סיפור על זה, שאני, היה לי איזה קורס במכללת הרצוג שעסק בנושא הזה, ואז עסקתי בסוגיה והבאתי את המאמר של הרב, את המאמר של הרב שהגיב לו, ואז אחת הסטודנטיות מצביעה ואומרת לי, אני לא מבינה כל כך את הדיון של הרבנים, בבית המקדש השלישי לא יהיו בעלי מומים, אז ידלג, היה על פיסח, למה צריך לדון אם בעלי מומים יעבדו בבית המקדש השלישי כאן או לא? אני חושב שזו התשובה ניצחת ויפה לפולמוס, אבל אני חושב שזה פולמוס יפה שמברר את גדר בעל מום אצלנו בברכת כהנים, והוא, בסדר, מבחינתי מבוא לנושא הבא. אז רק אם נסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, לרוב האחרונים, על פי הראשונים, אין הקש גמור בין ברכה לשירות, ההקש הוא רק לעניין עמידה, אולי גם לילה, וסוף כל סוף, מה דין כהן מברך, הוא דין חדש, צריך לעמוד עליו ולהבין את הקטגוריות שלו. אם אני חוזר למה שדיברתי בהתחלה על משפחות של דינים, אז יש פה קישור מסוים, מעגל חופף מסוים בין כהן מברך לכהן משרת, אבל יש עוד מעגל שהוא לא חופף, וצריך לחשוב מה משמעותו ומה העיקרון שמנחה אותו. איך אני ידע איזה כהן קשר לברכת כהנים ואיזה כהן לא קשר לברכת כהנים, אם אני לא יכול ללכת לכהן משרת וללמוד משם, בסדר? יכול להיות שכל עוד אין לי סיבה אחרת, אני אגיד שזה כמו כהן משרת. אבל כיוון שזה לא בדיוק אותו דבר, עולה השאלה מה מכונן את גדרו של הכהן המשרת, של הכהן המברך.
רק אני בכל זאת אומר שיש פה יותר מדי חפיפה. כבר אם רק המידה דומה וכל שאר הנושאים שונים, ואין שום דמיון בין כהן משרת לבין כהן מברך, אז מילא. אבל יש פה יותר מדי חפיפה בין כהן משרת לבין כהן מברך.
מצוין.
יש פה יש דין של יש דין מסוים של בעל מום, יש דין של
שחור, יש דין של בעל מום,
יש דין של מברך. יש יותר מדי דברים שדומים לכהן
משרת. אבל מיכאל, מי שיש לו מום בגב שלו.
ורואים שהרמב"ם באופן שיטתי כן הבין שכהן משרת הוא כהן, שכהן מברך נלמד מכהן משרת. וגם רוב הראשונים הרחיבו את זה מעבר רק למקום הספציפי.
אני לא מסכים.
של עמידה. כל ראשון מזכיר את זה, ולפעמים מושך את זה קצת עם הראש, ימשוך את זה לכיוון הלילה, ואם ראשונים אחרים יקחו את זה באמת לנושא של נטילת ידיים, ויהיו כאלה שיקחו את זה קצת בתוך העולם של המומר, של עובר עבירה. יש הרחבות של זה. אי אפשר לומר שזה באמת נשאר רק בעבירה.
אנחנו רואים אותה תופעה ומפרשים אותה הפוך, ואני חושב שהפירוש שלי יותר נאמן לדרכם של רוב האחרונים. אותה תופעה אנחנו רואים, יש מקומות שבהם הקש גמור, שזה עמידה ולילה לשיטת הראש, ויש מקומות שאין הקש גמור ויש דמיון, כמו לדוגמה בעל מום. רק מה שאתה רואה כדמיון, אני רואה כהבדל שמיים וארץ. זה לא דיני בעל מום, יש 90 מומים שפוסלים בכהנים, הם לא פוסלים בכהן מברך. מום בגב שלו, שהציבור, שלא פונה לציבור, בכלל לא פוסל. כהן שמאלי יכול לברך ברכת כהנים. לכן זה רק שיתוף השם שזה בעל מום. אותו דבר לגבי דינים נוספים, נטילת ידיים ועוד דינים. בוודאי, בסוף יש לך מודל של איזה כהן כשר לשירות, ואז אתה שואל איזה כהן כשר לברכה. ברור שאתה תשתמש במודל הזה ותהיינה זליגות, אבל השאלה היא, האם הדומה רב על השונה או השונה רב על הדומה?
זליגות אלה משמעותיות, גם שיקור, למרות
שהגמרא אומרת הגמרא אומרת נפורה שלא לומדים, לא מקישים.
שמקישים, דרבנן.
אסמכתנים.
אבל זה קובע את הגדרים.
אז בדיוק שמה שאומר, דרבנן. דרבנן זה בא ואומר.
זה דין דרבנן, שעשו דרבן, כי ניסו להשוות בין
הכל. בסדר. אז אני אומר, אנחנו רואים אותה תופעה. אתה רואה את זה דרבנן, אתה אומר, דרבנן זה לא כזה הבדל מדאורייתא. בסוף הקישו את זה לכהן משרת. ואני אומר, זה שזה דרבנן, זה אומר שההקש פה הוא לא אמיתי, אלא עיצבו את הדינים מסיבות אחרות והסמיכו אותם, זה המשמעות של הסמכת. הסמיכו אותם על כהן מברך, כי באמת ללמוד מכהן מברך הם לא, סליחה, באמת ללמוד מכהן משרת הם לא רצו, כי זה היה גורם להם לפסול בעלי מומים לדוגמה, ולכן לא פסלו. עכשיו, אני יודע, אני אומר, אמרתי שאני בוחר את דרך המלך, כי לדוגמה, הזכרת את הרמב״ם שמביא בכמה מקומות את ההיקש של כהן משרת לכהן מברך. אם קראתם את הערת שוליים למי שיש עיניים חזקות, אני התייחסתי לרמב״ם הזה. נכון, הרמב״ם מזכיר המון פעמים בכמה מקומות את שיש היקש בין כהן מברך לכהן משרת. אבל רוב האחרונים הבינו שהרמב״ם מזכיר את זה כאמירה אסמכתאית דרבנני, שהרמב״ם באופן עקרוני הכריע שאין היקש כזה. זה היה פשוט לראשונים ולאחרונים כביאטה וקוטחה, שזה דרבנן, כי זה מסקנת הסוגיה, בתענית. הבית יוסף כותב את זה, והנודע ביהודה כותב את זה. ועוד הרבה ראשונים, פשוט לא הבאתי הרבה. אבל לכן אני אומר, דרך המלך, דרך המלך, הכוונה היא שזה פשט הגמרא בתענית, שזה גם עולה מהרמב״ם במקומות אחרים. דרך המלך זה שההיקש הזה הוא לא היקש גמור. בסדר? ולכן אני לא חולק על הרב עמיחי בעובדות, אבל בפרשנות של העובדות אני חושב שהבידול בין כהן מברך לכהן משרת הוא כל כך דרמטי, שאי אפשר להגיד זה אותו דבר אבל קצת שונה. בסדר? זה בוודאי עונק משם, בעמידה ובלילה זה עונק יניקה ישירה, דאורייתאית, ובדינים נוספים זה עונק יניקה רחוקה יותר ועקיפה יותר. בסדר? אבל אני לא חושב שאפשר להגיד שזה ממש אחד לאחד. אומר הרב עמיחי בצדק, שאני מציג את דרך המלך במקורות, ויש מקורות שאני מתעלם מהם. זה נכון, יש ספרי שממנו עולה, שבאמת לומדים גם בעל מום, מכהן משרת לכהן מברך. הייתי אומר ככה, מי שלומד בעל מום מכהן משרת לכהן מברך, מוחץ את מה שאני אומר פה בשיעור, חד משמעית, אני לא אומר את שיעורי עלי בדי הדעה הזאת, כי בעל מום מבחינתי זה איזה נקודת מבחן דרמטית, שאם אתה ממש אומר, הגדרת הכהן מבחינת שלמותו לברכה, היא כמו הגדרת הכהן מבחינת שלמותו לשירות, אז באמת ההיקש הוא חזק ויציב. אבל אני לא חושב שזה עיקר דרך המלך של המקורות, לפחות גם בספרי שם יש גרסה אחרת, ולכן לעניות דעתי, כן אפשר להגיד שבאופן, אתה יודע, שיש לך דעות שונות, אז קשה להגדיר מה הדעה העיקרית, אבל באופן בסיסי יש דרך רחבה, שאני קורא לדרך המלך, שראתה את כהן מברך שונה מכהן משרת. דומה לו בעמידה, דומה לו אולי בלילה, ושונה ממנו יונק, אבל היא נקרא עקיפה כמעט בכל תחום הלכתי אחר. אוקיי.
אבל הניקה העקיפה היא גם משהו, גם משהו שצריך לתת לו חלק מהתמונה של הכהן, השירות הוא לא נדחה, השירות הוא נוכח, אולי כאיזשהו גורם...
מקיף, זה הניקה מקיפה ולא פנימית.
אבל גם הדינים האלה של מרחב המקדש, הנה חינמי גם, אבל אני אומר, גם הדינים האלה של מרחב המקדש לא נדחו באופן טוטלי. הם ממשיכים לשמש השראה, הם ממשיכים להיות נוכחים, אולי כדיני דרבנן, וזה עוד יותר מעניין.
אני מזדהה.
כמו שכמה מאחרונים, כמו שאתה אז מציע, שזה בסוף עם האדם יכול שיתנהל כמו בצורה מקדשית.
אתה באמת, הוא במחנה שלך, אני חושב. רב, הוא חושב שהקש הזה הוא קש גמור, וכמה מקומות אתה? לא נעשה ספירה כמותית, אבל זה שוב, כשאומרים דרך המלך תמיד אפשר להתווכח, יש הרבה. אני חושב שזה דרך רחבה לצורך העניין. כן, אתה עושה עכשיו כזה כיף גמור.
שוב אני חוזר, שלפי הגדרה שלי, אז גם בדרך המלך שלך זה שירות. רק במרחב, במדינה, בגלל לא קיימים, אני ברביעה, אני תופס לכם בשני קצותת באופן מוכרח.
אבל אני רואה שגם דברים שהם לא שירות, הם כן מקרינים על הפרקס רואים.
לא, אני חושב שהם מסכים, נכון? הם מקרינים. זה אופי הדרבנן, למי שמבין מה זה דרבנן. יש דרבנן צמצונים. מה שאתה טוען שהדרבנן הזה, זה אור חוזר מעולם המקדשי. זה לא סתם דרבנן.
אבל המשמעותית שבסוף מדרבנן יש פה נוכחות מקדשית.
אני מסכים לחלוטין. זה מבחינתי התופעה המופלאה פה. זה מבחינתי התופעה המופלאה פה, לפחות ביחס לברכת כהנים בגבולים, שיש פה משהו שיוצא מהמקדש ומשיך לשמור איתו תנועה מקדשית. הכהן יוצא מהמקדש, הולך אל הגבולים, בסדר? אבל ממשיך גם בגבולים לשאת איתו תנועה מקדשית. הרי צריך להבין שהגבולים מסכנים את הכהן באופן בסיסי. כי בגבולים, זה כמו, תציירו את זה כאילו כמו ציור קבלי, שבמקדש נמצא העולם הקדוש, המנוקה, הטהור, האצילי, ככל שאתה יוצא החוצה, אתה מתקרב לעולמות יותר ויותר רחוקים, עד שבגבולים זה גבול בין מה למה, בין מה למה הגבול שעל שמו נקראים הגבולים, בין מרחבים שהם עוד נמצאים בתחום המותר והבסדר, לבין הקליפות שנמצאות מעבר לגבול, זה הגבולים. הגבולים הם כל הזמן בהתמודדות וחיכוך. שהכהן יוצא מן המקדש, לכן יש מן המקדש לא יצא. שהכהן יוצא מן המקדש, הוא נמצא באיזשהו אתגור, ולכן הרבה ברכות, סליחה, הרבה עבודות מקדשיות, אוי ואבוי אם הכהן יעשה אותם בחוץ, זה שחוטי חוץ, זה דבר בעייתי ביותר. ברכת כהנים זה תופעת פלא, שהכהן עושה עבודה שהיא מעין שירות, עבודת שירות, שירות שאמור להיות לפני השם ולשרת את החיים האלוקיים במקדשם, בסדר? ולברך בשמו, כן? בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, רק במקום שבו ברכתיך, במקום המקדש אפשר להזכיר את שמי, רק שם אפשר לעבוד את עבודת הקודש. והנה הכהן יוצא מן הקודש, וממשיך לברך את העם גם בחוץ. אז נשאר לו דיני כהן ייחודיים. דיני כהן משרת, אבל משרת אחרת. דיני כהן לשרת ולברך, שהברכה והשירות לא מוקשים זה לזה, כי אחרת הם היו לוקחים את כל הדינים המקדשיים ועוצמתם ומשליחים אותם אל הכהן שמברך גם בגבולין, וזה לא מקובל בעיני חז"ל ובעיני ההלכה למעשה.
תקשיב, אני חושב שיש פה משהו בפנים. בית המקדש יש בו פנים. מה זה הפנים של בית המקדש? איפה? אני יכול להביא עשרות פסוקים. מה זה הפנים של בית המקדש? ממזרח למערב. זה תנועת הפנים. ברכת כהנים זוהי הסתובבות של 180 מעלות. לכן אמרתי, גם במקדש יש בה ייחודיות. המקדש יוצא פנים ואחור, והברכה הופכת את האחור לפנים. זה עומק הברכה, זה עומק ויצאו ויברכו את העם. זו תנועה הפוכה במהותה ברכת הכהנים. הברכה שאתה יוצא החוצה זה תנועה הפוכה. להגיד את זה בשפה רוחנית, ספרותית, כאשר יש עולם של ברכה, אין פנים ואחור. ואז הולכים לפנים גם במציאות החוץ מקדשית.
יאיר השם פניו אליך. טוב, אני רץ קדימה, תהיו במקורות, אני מדבר עכשיו על בעל מום בקצרה. בעל מום של כהנים על פניו בצורה פשוטה זה בעל מום שונה מבעל מום של שירות במקדש, ועניינו הוא פחות מומים בגופו של הכהן, ויותר מומים שיש באמת בעיה לקהל איתם ולציבור איתם, שמסיחים את הדעת, ולכן אם היה דש בעירו מותר. זה התפיסה הפשוטה, וכך נפסק גם להלכה בשולחן ערוך, וכך מופיע בשני התלמודים. זה לא שאין מקורות אחרים שמהם נראה שיש לימוד גמור של בעל מום שפסול בברכה כמו שפסול בשירות, אבל להלכה נפסק שבעצם כהן, לצורך העניין, עם המומים שלו הם בלתי נראים, כגון שהוא משלשל את הטלית על פניו ועל ידיו, יכול לשאת את כפיו, ולכן בעצם דין בעל מום הוא מבחינתי המחשה דווקא למקום מעניין, שבו, שוב, יש השראה מקדשית, המושג בעל מום מגיע מהמקדש, אבל היא עוברת טרנספורמציה ושינוי גמור, והופכת ממום ביחס לעצם השלמות של הכהן, ולכן יש 90 מומים שפופלים בכהן, שהרבה מהם בכלל לא נראים החוצה, בסדר? כי זה שלמות אמיתית ועצמית, היא הופכת לשלמות במובן של שלום הקהל. מה שהקהל מקבל, מה שלקהל עושה שלום, יכול להיות בפנים. בסדר? סוג של קדושה כהנית שתלויה באהבה וקבלת הציבור ושלום הציבור. בסדר? זה לגבי בעל מום בקצרה. מי שהבין, הבין. נתקדם עוד צעד הלאה. לגבי כהן שהרג את הנפש. וכאן אני רוצה להציע, לא יודע אם ניכנס לכל הסתירה בין התלמודים, זה מספיק. יכול להיות שיש מחלוקת תלמודים שקשורה לשאלה מה דין כהן שרג את הנפש. מהירושלמי נראה שכהן שרג את הנפש יכול לשאת כפיים. כי הירושלמי בא ואומר שלא תאמר איך מברך אותי כזה כהן רשע. תמוד לומר ואני אברכם. באמת לא הכהן מברך אלא הקדוש ברוך הוא מברך. ולכן הרבה הבינו את הירושלמי הזה כאומר שבעצם הכהן הספציפי שעכשיו מברך לא כל כך מעניין אותי מי הוא. ולכן אני דווקא יכשיר כהן שהרג את הנפש, כי לא הוא מברך, הוא רק שם את שמי על בני ישראל ואני אברכם, בסדר? ככה מופיע בירושלמי בגיטין, כן? שלא תאמר איש פלוני מגלה עריות ושופך דמים והוא מברכנו, אמר הקדוש ברוך הוא, ומי מברך לך? לא אני מברך לך? שנאמר ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. אז אם היינו מבינים את הירושלמי ככה כפשוטו, כמו שהבינו אותו רוב הראשונים ומפרשי הירושלמי, הירושלמי נראה שכהן שהוא שופך דמים יכול לשאת את כפיו. כי הוא לא הנושא, הוא רק שליח וצינור להביא את דבר השם. אמנם הבבלי מפורש בגמרא בברכות, אומר שם רבי יוחנן, כל כהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו, שנאמר ידיכם דמים מלאו. איפה נאמר ידיכם דמים מלאו? ישעיהו, פרק א', נכון? ובפרסכם כפיכם, העלים עיניים מכם, גם כתרבות תפילה אינני שומע. ולכן נשיאות כפיים עם הידיים מלאות בדמים, זה דימוי, כן? ידיכם דמים מלאו, אתם נושאים כפיים עם ידיים מלאות בדמים, ולכן כהן שהרג את הנפש פסול לנשיאת כפיים. הראשונים תרצו את סתירת התלמודים בכמה אופנים, יש כאלה שאמרו שהירושלמי מדבר על מישהו שהוא הרג במקרה, והבבלי מדבר על מישהו שהוא כן, אדוק במעשה ולא עשה תשובה ולא השתנה. יש כאלה שאמרו שבירושלמי מדובר על מישהו שרק מדברים עליו שהוא הרג את הנפש, אבל לא יודעים שהוא הרג את הנפש. ככה נשמע מהרמב״ם. אבל באמת, הרבה מהאחרונים, מפרשי הירושלמי דווקא יותר, פרשו שזו מחלוקת תלמודים. ובאמת, לפי הירושלמי, כהן שהרג את הנפש, יכול לשאת את כפיו, כי הבריכה היא לא בו. אם נלך מכאן לבבלי, אז מה אנחנו מבינים? למה כהן שהרג את הנפש לא יכול לשאת את כפיו? כי לזהות הכהן, ולאישיות הכהן, ולידי הכהן, יש משמעות בברכה. נכון, ואני אברכם. אבל אני אברכם על ידי הכהן. אישיותו של הכהן משמעותית כאן בתהליך הברכה. וזהותו ומעשיו מהותיים בתהליך הברכה. מי שהספיק לראות ברב קוק, הוא מסביר בצורה מאוד מאוד יפה את הקשר בין כהן שהרג את הנפש לבין ברכת כהנים. כן? שהסתירה היא חזיתית. כי באמת ברכת כהנים היא ברכת אהבה אמיתית שמתגלה בלב של הכהן. ואם הכהן לא מגלה את אהבתו בליבו לישראל באופן שהוא גם כן מעשי, לא רק אהבה שהיא בלב. כהן שהרג את הנפש יכול להגיד עד מחר אני אוהב את עם ישראל, אבל יצאת קלה כזאת מתחת ידך, אוכל לילה במזיד, אתה לא יכול לשאת כפיים. רב קוק אומר, נשיאת הכפיים מבטאת, כמו בחיים שלנו, שהלב יכול להרגיש משהו, אבל אם הלב באמת מרגיש אותו ומלא בו, אז יתבטא בזה שהוא יישא את כפיו. נשיאת הכפיים מבטאת את הרצון להשפיע, לאהוב, לחבק, ולכן גם היא נעשית בפישוט אצבעות, שמבטא גם את האהבה לכל פרט ופרט מישראל, לא רק אהבה כללית שהכהן עושה בליבו, בסדר? זה לא ואני אברכם כללי כזה, ששם את שם השם על בני ישראל, והכהן הוא רק שליח שם, הוא לא שליח, הוא נושא, הוא צריך לשאת את האהבה בליבו, ולכן מסביר הרב קוק בצורה מאוד יפה, כהן שהרג את הנפש, לא יכול לשאת את כפיו, כי יכול להיות שהאהבה כללית לעם ישראל עוד יש בו, אבל הוא פגם באהבה הפרטית שיוצאת מהלב לידיים, ידיכם דמים עליו, הידיים שלו המברכות התמלאו בדם, לא הלב, הידיים, אבל זה כבר פוסל אותו מנשיאת כפיים. אני יודע, דעת הרב, ואני עקוף, מצטרף לנעל ולעוצמה, נכון?
לגבי הסדר הבא, ברק סיובית שאומר משהו מבריק. האינסטינקט של היד, מה היא? לכן אם אתה רוצה לבדוק חשמה, אם זה משנה, אז לא מבטאים את ההופעה הסתמות. לך בבדים? אתה, זה לא מתקפל. מה זה התנועה הזאת? אנחנו רואים את כל מיני תנועות כוחניות, זה איך מצבי אותם? נכון? זה דגוף, הרוב. מה זה?
פתוח תפתח.
כן, פתוח,
זה פעמיים, כי עדיין הנטייה היא לכווץ גם כשאתה פותח, אז פתוח, תפתח. ובאמת לפי זה היה צריך לברך ככה ברכת כהנים, כי אהבה צריכה להתפשט לכל פרט ופרט, ולא ככה, שזה כבר קצת סוגר. אני אומר שהצורה של היד הייתה צריכה להיות פתוחה כל חמשת האצבעות, כי הרב קוק מדבר על זה, שלכן אהבה מתפשטת לאצבעות, כי היא לא אהבה כללית, אהבה פרטית לכל אחד ואחד. כן, כן, כן. אבל יש שיטות שמברכים ככה ברכת כהנים. זה הסבר לשיטות הללו שלא נהוגות היום. על כל פנים, אני רוצה כאן לחדש חידוש שאני אשמח שיפרחו לי אותו, אבל אני חושב שהוא חידוש נכון, גם שאותי הוא די הפתיע. האם כהן שהרג את הנפש מותר לעבוד במזבח? האם הוא יכול לעבוד במקדש? לכאורה, קל וחומר, אם כהן שהרג את הנפש פסול לברכת כהנים, קל וחומר שהוא פסול לעבודה במקדש. ואני רוצה להגיד שזה לא דבר פשוט. אני רוצה להציע שאולי כהן שהרג את הנפש פסול לברכת כהנים, כי ברכת כהנים, בדיוק בגלל שהיא יוצאת מהמקדש וצריכה לשאת את האהבה ואת הקדושה, אז הכהן שם צריך מאוד מאוד להיות שמור מהפגימה באהבת ישראל, מהתמלות ידיו בדמים. אבל באמת לעבוד על גבי המזבח, כהן שהרג את הנפש, אולי הוא יכול. לא מצאתי מקור, בטח לא מקור שלומד מפסוק, שאסור לכהן לעבוד בבית המקדש אם הוא הרג את הנפש. ועכשיו בדקתי קצת, באמת הרבה אומרים, וזה הדבר הטבעי להגיד, קל וחומר. קל וחומר, אם כהן שהרג את הנפש פסול לברכת כהנים, קל וחומר שהוא פסול לעבוד על גבי המזבח. לך תעשה תשובה, תעשה מה שצריך, ורק אחר כך תוכל לחזור למזבח. אבל א', גם אם הדברים הללו נכונים, עדיין המקום בבבלי שבו לומדים את איסור לעבוד עבודת כהונה כשרצחת, הוא לא לגבי עבודת מזבח, הוא לגבי ברכת כהנים, וזה לא לחינם. אפילו אם אתה עושה את הקל וחומר הזה, לא לחינם בעיניי למדים דווקא מברכת כהנים. ודבר שני, מצאתי שבתוספות במסכת סנהדרין, לא הבאתי בדף מקורות, לא הספקתי, שעל פניו נשמע ממנו שבאמת כהן שהרג את הנפש פסול לברכת כהנים וקשר לעבודה. ככה מופיע בתוספות. הגמרא שם אומרת שרציחה דוחה את העבודה, שנאמר מי מזבחי תקחנה לו אמות. בסדר? שצריך להרוג כהן פשע, רציחה דוחה את העבודה, מי מזבחי תקחנה לו אמות. ואז תוספות שואל, הוא אומר, ואם תאמר מה שרציחה דוחה את העבודה, לאו משום דרציחה דוחה את העבודה, אלא משום דגברה לא ככה זה. כאילו, אתה לא צריך לדון אם רציחה דוחה את העבודה. ברגע שהוא רצח, אסור לו בכלל לעבוד במקדש. כדי אמרין לנו כהן שרק את הנפש לא יישא כפיו, שנאמר לדחים דמים עליהו. וכל שכן עבודה, עושה פה את הקל וחומר שעושים הרבה ראשונים. יש לומר, דעל כוחך חזה. דעל לא מחיל עבודה. ונשיאות כפיים חומר בעל מהו. באמת בהגדרת היסוד, כהן שרק את הנפש יכול לעבוד על המזבח. מחמירים בנשיאת כפיים, זה גם לא דאורייתא מבחינתו, חומר בעלמא. מחמירים בנשיאת כפיים שכהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו. ועוד יש לומר, דשן הנשיאות כפיים לפי שהרג בידיו, ואין קטגור נעשה סנגור. כדכתיב בהוא קרא, ופריסכם כפיכם מעלים עיניים מכם. דברים מופלאים, אומרים בעלי התוספות. גם במקדש הכהן עובד עם הידיים, אבל הידיים לא ממלאות אותו תפקיד, הם לא ידיים של אהבה, הם ידיים של שירות. הידיים של הכהן בברכת כהנים הם ידיים של אהבה, ואין קטגור נעשה סנגור. הוא לא יכול עם אותם ידיים ששפכו דמים לברך עכשיו את ישראל. קושיה טובה, קושיה טובה, אבל גם לפי זה תפסול אותו מחטאת, לא תפסול אותו מתמיד, או לא תפסול אותו משלמים. אז בסדר, אז לכן קושיה במקומה עומדת, ואני אומר שיטה...
זה הליבות מהנבואה, זאת אומרת לכם, עמד לי כהן, יש הבדל בין נשיאת כפיים ופריסת כפיים.
אז אם אני אומר פה חידוש שאני אשמח שתפריחו לי אותו, בסדר? כי הוא באמת חידוש מרחיק לכת, שלפיו למרות שברור שברכת כהנים פחות חמורה מעבודה, כן? כהן שהרג את הנפש יהיה פסול לברכת כהנים וקשר לעבודה, או בגלל שאין קטגור נעשה סנגור, או בגלל שזה חומרה בעלמא ובעיקרון הוא קשר. ככה אומר תוספות בשני תירוצה במסכת סנהדרין. אני צועד עוד צעד הלאה ברשותכם. עוד דין מבחינתי שהוא דין ייחודי, או שוב, גם הוא מחודש בעניין ברכת כהנים, ולמיטב ידיעתי לא מופיע, אולי אני טועה כאן, בוא נבדוק ביחד, למיטב ידיעתי לא מופיע לגבי העבודה באופן כללי, זה דין כהן אוהב או כהן שונא. הדין הזה מקורו לא בתורת הנגלה, אלא מקורו בזוהר. בזוהר מופיע בפרשת נשוא על ברכת כהנים, תנא, כל כהן דלא רחמין לעמה לא יפרוס ידו. כהן שהעם לא אוהב אותו, שלא יישא את כפיו. האם כהן שהעם לא אוהב אותו לא יעבוד במקדש? את מהה, כן? ועובדה אהבה היה סיפור באחד כהן שקם ופרס ידיו, ועד שהוא לא סיים את הברכה הוא נעשה תל של עצמות, גל של עצמות. למה? כי הוא לא ברך באהבה. וקם אחר ופרס ידיו ונתקן אותו היום. בסדר? מגיע כהן מברך בלי אהבה, נעשה גל של עצמות. מגיע כהן אחר מברך באהבה ונתקן אותו היום. אני לא יודע אם הכוונה היא שהוא מתקן גם את הכהן הקודם שנעשה גל של עצמות, אם זה פשט הזוהר. על כל פנים אומר הזוהר, כהן שהעם לא אוהב אותו לא יישא את כפיו, וגם כהן שלא אוהב את העם לא יישא את כפיו. כל כהן שהוא לא אוהב את העם או העם לא אוהב אותו לא יפרוס ידיו לברך את העם. שהרי כתוב טוב עין הוא יבורך, על דקרי יבורך אלא יברך. איפה הדרשה הזאת מופיעה בתלמוד הבבלי? מסכת סוטה דף למד ח' בעניין ברכת כהנים. טוב עין הוא יבורך, על דקרי יבורך אלא יברך. אי אפשר לברך, אין נותנים כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין. אי אפשר לברך בלי עין טובה ואוהבת. אפשר לעבוד במקדש בלי עין טובה ואוהבת. או זה לא דרישת היסוד בבית המקדש, אני רוצה להציע. חומרה יתרה בברכת כהנים. כי ברכת כהנים זה כהונת האהבה שיוצאת החוצה, היא לא כהונת השירות. לשרת ולברך לא הוקשו זה לזה. לשרת יש לו דינים מסוימים, לברך יש לו דינים הרבה יותר קלים, לדוגמה בעל מום מותר שם, אבל יש לו גם דינים חמורים יותר, שהוא חייב להיות נקי, הוא חייב להיות אוהב, וזה מופיע בזוהר, ממשיך הזוהר במפרט, יש לכם עוד כוח, נמשיך עוד קצת, ממשיך הזוהר במפרט, תנא אמר רבי יצחק, בורא מכתיב באור רשב דבלעם, בשעה שנמסר לו לברך את ישראל, היה משגיח בעין רעה, כדי שלא תתקיים הברכה, והיה תולה את דבריו באותה העין הרעה, שכתוב נאום בלעם בנו באור, מה בנו באור, אני קופץ קצת קדימה, ונאום הגבר שתום העין, שסתם את העין הטובה מהם, כדי שלא יתברכו ולא תתקיים ברכתם. למה בלעם הוא שתום העין? כי טוב עין הוא יבורך, הוא לא רוצה להיות טוב עין הוא יבורך, הוא לא מסתכל בעין טובה על ישראל. ואמר רבי יהודה, כך הוא בוודאי, שהעין לברכה, לכתיב כך עיניך, בשביל לברך. והברכה של רבי מנון הסבא, ככה הוא היה אומר, הקדוש ברוך הוא יפתח את עיניו עליך. יש לקדוש ברוך הוא גם עין טובה עלינו, אבל בשביל לפתוח את העין הטובה שלו עלינו, צריך לפתוח את העין הטובה שלנו, טוב עין הוא יבורך, אל תקרי יבורך, אלא יברך, ומסיים הזוהר. ואמר רבי יצחק, בגלל זה, כהן, כשהוא מברך את ישראל, צריך לברך בעין טובה, ואז ברכתו מתקיימת. ושלא מברך בעין טובה, כתוב עליו, אל תלחם את לחם רע עין, ואל תיטב למטעמותיו, כלומר, אל תבקשו ממנו ברכה בכלל. אם יש כהן שהוא לא בא בטוב, הוא לא בא באהבה לישראל, אי אפשר לבקש ממנו ברכה. אבל זה לא רק דברי זוהר, הדברים האלה נפסקים להלכה במגן אברהם, ובמשנה ברורה ובעוד אחרונים, מביא אותם גם ערוך השולחן, שכהן שהציבור שונאים אותו, הוא שונא את הציבור, סכנה הוא לכהן אם יישא את כפיו לשון המשנה ברורה, ועל כן יצא מבית הכנסת קודם רצה, אלא אם כן יכול לקוף את יצרו ולהסיר השנאה מליבו, ועל זה תקנו בברכה לברך את עמו ישראל, באהבה שחייבת ללוות את הברכה. ושוב אני אומר, בפשטות, כן, זה מופיע, מופיע בעוד הרבה אחרונים שגם מסבירים את עומק הדבר, אני מקוצר הזמן לא אכנס, אבל יש פה דברים מאוד מאוד עמוקים על איך עובדת הברכה. הדברים אגב מופיעים גם במדבר רבה. לא מפני שאמרתי לכם שתהיו מברכים את ישראל, תהיו מברכים אותם באנגריה ובבעילות, אלא תהיו מברכים בכוונת הלב, כדי שתשלם הברכה בהם, לכך נאמר אמור להם. הברכה צריכה להיות בטוב עין, כלשון המערשה, אני יודע שאני קצת רץ, ברכת המברך תחול כפי כוונת המברך, והוא כוונת ברכת כהנים, לברך את עמו ישראל באהבה, דיינו בכוונה, בעין טובה, ורצון בלב. נמצאנו למדים שבשני הדינים הללו, כהן שרג את הנפש וכהן שונא או כהן אוהב, הם דינים שיש בהם אולי החמרה יתרה בברכת כהנים. כי נחזור לדברים שאמר הרב עמיחי, שאמר הרב רם, יש פה כהונה שיוצאת מהמקדש לברך, ויצאו ויברכו את העם. וממילא ביציאה הזאת יש אולי דינים שכבר הם פחות דיני שירות במקדש, אבל מאידך גיסא, דווקא בשל היציאה הזאת, דווקא בגלל שמה שאתה צריך עכשיו זה לא רק לעבוד עבודת שירות, בסדר? לא רק להיות שושבינה דמלכה, אלא שושבינה דמטרוניתה, לעורר את האהבה, לעורר את היופי ואת הטוב של ישראל, אז דווקא בזה פתאום מחמירים במעמדו של הכהן, הוא צריך להיות אוהב מכוון. אני רוצה להמחיש את זה בעוד נקודה אחרונה, אני יודע שהיא תיגע בנושא כאוב, אצל הכהנים, או לפחות אצל הכהנים שחיים בחוץ לארץ או יוצאים לחוץ לארץ. כי כידוע, מנהג בני אשכנז בחוץ על הארץ, לא לשאת את כפיהם בימות החול, אלא רק במוספים של ימים טובים, וזה מנהג שהרמ"א מביא, ומנהג קדום יותר. הרבה מהאחרונים עסקו בניסיון להליץ ולהסביר את המנהג הזה, כי על פניו הוא מנהג מאוד בעייתי, הוא מנהג מסוג הדברים ש... לא עליהם אומרים אנחנו להם לישראל אם אינם נביאים בני נביאים הם, אלא עליהם בדרך כלל אומרים שהוא מנהג שטות וצריך לבטלו, כי הוא מבטל עשה או שלוש עשה, בלי סיבה טובה ונראית לעין. והאחרונים עמלו קשה לנסות להסביר את המנהג בטעמים, מטעמים שונים. יש גם מגדולי גדולי גדולי האחרונים שניסו לבטל את המנהג הזה ולהחזיר ברכת כהנים בכל יום, כמו אגרא, רב חיים מוולוז'ין, שניסו להחזיר את המנהג לברך ברכת כהנים בכל יום, ומכל מיני סיבות העסק נטרף ולא קרה, יש על זה סיפורים וסיפורים שונים. על כל פנים, כשבאים... שמעתי שגם בעל בדי אהרון. גם בעל בדי אהרון. בקרב ישראלים. אז ידעתי שאני נוגע בנושא כאוב, אני רק אגיד שהאחרונים, שהרמ"א ועוד אחרונים רבים מנסים להליץ על המנהג, אז הם מעלים טעמים שונים, האמת שכל טעם בפני עצמו הוא עולם שלם להיכנס אליו, אבל אחד הטעמים שהוא הטעם המרכזי שמביא הרמ"א, שנהגו בכל מדינות אלו, אני מקריא מתוך הרמ"א בקכ"ח ממדלת, נהגו בכל מדינות אלו, שאין עושים כפיים אלה ביום טוב, משום שאז שרועים בשמחת יום טוב, וטוב לב הוא יברך. האמת היא שהוא הביא את הפסוק, את דרשת חז"ל פה בשינוי מה. זה לא טוב לב הוא יברך, אלא טוב עין הוא יברך. יש וטוב לב משתי תמיד, אולי ערבב בין שתי הדרשות, על כל פנים, הוא אומר רק ביום טוב אפשר לברך בטוב לב, מה שאין כן בשאר ימים, ואפילו בשבתות השנה, שטרודים בהירורים על מחייתם ועל ביטול מלאכתם. כן? זאת אומרת, ביום חול, למה, אתה מברך ברכת כהנים, העם לחוץ להתפרנס, אין להם זמן, הם לא בכלל קשובים לברכה שלך, אין טוב עין ומבורך, אל תברך. גם בשבת, בסדר, ידיים ככה מושפק מימי החולין, רק ביום טוב, שזה ממש יום עדי פגרה, שם באמת יש את הרווח והצלה של הכהנים, שיכולים לנשום עמוק ולברך בלב טוב, ואפילו ביום טוב ונושאים כפיים לתפילת מוסף, שיוצאים עד מבית כנסת וישמחו בשמחת יום טוב. בדרכי משה הוא אומר דברים דומים, אני מקריא, והעם פרודים במחייתן, בגלותן, ואין להם לפרנס את בני ביתם כי אם בלחם אשר יקטו בדעת הפעם דבר יום ביומו. הם פרודים למחייתם ואינם שרויים בשמחה, ולכן הם עושים כפיהם ביום שיש בו ביטול מלאכה לעם. ואף בשבת הם עושים כפיים שטרודים במחשבתם וירורים על מעשי ידיהם שעברו ושעתידים להיות, ואנוח גופם קצת מהמלם, ואינם שרויים כל כך בשמחה כמו ביום טוב שנאמר בו ושמחת בחגיך. לכן השתרבב המנהג שלו לשא כפיים כי אם ביום טוב כן נראה לי. הוא גם אומר להשתרבב המנהג, הוא לא בעד, אבל שהוא מסביר למה זה קרה, זה קרה כי לא היה מספיק שמחה ושלמות לעם ולכהנים בשביל לברך ברכת כהנים. לפחות של ברכת כהנים. והעלי תמר על הירושלמי מביא דברי הרמה האלה, והוא מסביר אותם על פי מה שראינו של טוב היינו יבורך. הוא אומר, לפי הירושלמי כאן יש להמתיק ולומר, ברכה שאינה כראוי, אין בכוחה לבטל הזעם, אדרבה, יש לחוש שתוסיף, וכעניין שמרו בירושלמי סוכה, אוי לזה שנעשה סנגורו קטגורו, וכעניין הקרבנו לה לפתיך, הרצחה או היפה פניך, והדברים האלה מובאים גם בפרי מגדים, יש לומר שהציבור מוכלים לכהן, הואיל ואין שרוי בשמחה. איך הוא יכול לבטל עשה? ציבור מוכלים לו, כי הוא לא שרוי בשמחה. יש פה שני חידושים, אחד, איך הציבור יכול למחול על ברכת כהנים, זה מצוות עשה. לא, זה מצוות עשה של שלום הציבור. כמו שראינו, גם הכהן בעל מום, הציבור יכול למחול על זה שהוא בעל מום. למה? כי זה לא דיני קדושת כהונה מקדשית, זה קדושת כהונה של אהבה ושלום עם ישראל. ולכן הם יכולים למחול על זה שהוא בעל מום, די מה ידע שבירו מותר. אותו דבר אומר, הם יכולים למחול לו על העשה אפילו. כי אין שמחה, הברכה הזאת לא שייכת. כן? ועד כדי כך שזה מופיע בבית יוסף, מגדולי הראשונים, שפטרו גם רווק, אדם שהוא לא נשוי, פטרו אותו גם מברכת כהנים. כהן פנוי, אינו נושא את כפיו, מופיע בשיבולי הלקט, כי השרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה. אז איך הוא יישא את כפיו? וראוי למברך שיהיה שרוי בשמחה. וכיחן מצינו שכהן שהוא לא נשוי, פטור מעבודה במקדש, או לא יכול לעבוד במקדש, יש דברים מסוימים. עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, אבל בעיקרון לא. כמו שמצינו ביצחק, אחרי שאכל כתיב ואברכה, ואברכך, וכן מצינו שמחים וטובי לב, וכתיב ואברכו את המלך. וזה מופיע גם בתשובת הרשב"א ובעוד מקומות. אמנם להלכה אנחנו לא פוסקים ככה, כן, השולחן ערוך פוסק כהן אף על פי שהוא פנוי נושא את כפיו, והרמ"א מביא שיש אומרים שאינו נושא את כפיו, והשרוי בלא אישה שרוי בלא שמחה, והמברך יש לו להיות בשמחה. אבל הנה יש לנו פה עוד ביטוי לדינים כאילו מחמירים או שונים של כהן מברך מכהן משרת. אז אם אני אסכם, שניסיתי לומר, לשיעור היה שני חלקים, היה ניתוח ספרותי ותוכני של הברכה, והיה ניסיון לעמוד על זהותו וגדרו של כהן מברך. וכמובן צריך עבודה יותר מקיפה, לא עסקנו בכל הדינים, לא עסקנו ביחף ובנטילת ידיים, ועוד הרבה דינים שהם רלוונטיים בטהרה, בתפילה במקווה, הרבה דינים שהם רלוונטיים להבנת מעמדו של הכהן המברך. אבל הכיוון הכללי שניסיתי להציג, ה-DNA שניסיתי להציג, הוא בא ואומר, יש נקודה שבה כהן משרת, כהן מברך נלמד מכהן משרת, זה בעיקר לעניין עמידה בוודאי ולילה לפי הרבה מהראשונים, אבל יש מרחבים נוספים שהרב עמיחי קרא להם מרחבי ההשראה של כהן מברך מכהן משרת, הוא נלמד משם אבל באופן שונה. אני ניסיתי לומר שהשונות הזאת היא לא מקרית, והיא לא רק גם לכולה, היא גם לחומרה, היא שונות של מין כהונת שלום, כהונת אהבה, זה תמיד תפקידו של הכהן, גם במקדש, אבל במקדש הכהן יותר מרוכז לשרת את החיים האלוקיים, ופחות מתבטא היציאה שלו החוצה, שצריכה לשמור על האהבה ועל השמחה ועל טוב העין ועל נקיות הידיים. כשהכהן יוצא לברך את העם, ממילא מצד אחד, אנחנו נקל, הנה כהן בעל מום, יכול לשאת את כפיו, כל עוד זה מום שהעם אוהב אותו ומסתדר איתו. מצד שני אנחנו נחמיר עליו, באותה חומרה עצמה, של אהבה, של עין טובה ושל טוב לב, כאשר הוא בא לברך את העם. חזקו ואמצו אתכם, כל המחלים להשם.